כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שני כ"ב באדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף נ"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה, בססון ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאות המב, ולא למותר אסור, ולא לסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. על עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נ"ו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות לשאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, לרבי יוסי באיזה אופן היא מוציא בית חצאים לבית רשויות פטור, והתשובה היא, לרבה רק כשרשות היחיד מחלקת בין הרשויות, ולאביי אפילו כשכרמלית מחלקת, ולרבה אפילו כשבול עץ מחלק. השאלה השנייה, כמה מתוך שדה הגר קונה בשדה שינה מסוימת והקיש במקוש אחד, והתשובה, רבי מרוניוס פירש שהוא כל מה שנקרא שדה אחת, ורב פאפה בייר שהוא כל השדה שהיה הגר משקה מבור אחד. שאלה שלישית, מדוע הזכיר יהושע בספרו דווקא עיירות מסוימות, והתשובה, משום שהעיירות האלו היו עומדות על גבול חלקם של השבטים, הוא כדי ללמד עד כאן חלקו של כל שבט. שאלה רביעית, לחכמים, מה נתמעט מדבר ולא חצי דבר? והתשובה, ששניים מעידים על שערה בגבה ושניים על שערה בקריסה. שאלה חמישית, מדוע לחכמים כשאכל פירות השדה ג' שנים, אבל כל שנה בפני עדים אחרים מצטרפת עדותם? והתשובה, משום שכל כת ראתה כל מה שהיא יכולה לראות באותו זמן. והשאלה האחרונה על דף נ"ו, כשאחד מהעדים מעיד שאכל ג' שנים חיטים, והשני העיד שאכל שעורים, האם מצטרפת עדותם ומדוע? התשובה מצטרפת, משום שאין מבחינים היטב בין חיטים לשעורים ואחד מהם טעה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף נ"ו ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ב בחודש אדר תשע"ז, עיקר ותורף העניין, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף נ"ז ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ו עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף. מן המילים, אמר רב יהודה, אחד אומר אכלה חיטים ואחד אומר אכלה שעורים, הרי זו חזקה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא היא מצטרפת עדותם של שני עדים שהעידו על חזקת שלוש שנים, כשיש חילוק ביניהם בפרטי העדות. אמר רב יהודה, היו שניים מעידים על שלוש שני חזקה, אלא שעד אחד אומר אכלה חיטים, ועד אחד אומר אכלה שעורים, הרי זו חזקה. והגמרא לכמן תבאר, האם כל אחד מעיד על אכילת שנה אחרת, או שמעידים על אכילת אותה שנה. מביאה עכשיו הגמרא את קושיית רב נחמן, שהקשה לרב יהודה, מחמת שסבר שדברי רב יהודה אמורים באופן שכל אחד מעיד על שלוש שנים אחרות. כי רב נחמן סבר שלא ייתכן שרב יהודה אמר את דבריו באופן שעידו שניהם על אותן שנים. ועד אחד אומר שאכל בהם חיטים, והשני אומר שאכל בהם שעורים, שאם כן, הם מכחישים זה את זה, ועדות כזו דינה שתתבטל. ולמרות שאמר רב יהודה במסכת סנהדרין דף למד עמוד ב', שעדות שמוחשת בבדיקות כשירה בדיני ממונות, דהיינו, מה ששואלים אותם הדיינים מלבד שבע החקירות שנמנו שם, כגון באיזה יום, באיזה חודש, וכל זאת הרי אמר רבה שם, שזה דווקא הם לא הוחשו בגוף העדות. לכן סבר רב נחמן שכך הם דברי רב יהודה, עד אחד מעיד שאכלה חיטים שלוש שנים בדילוג, כמנהג עובדי אדמה שמנהגם היה לזרוע תמיד שנה אחת חיטים, שנה אחת שעורים, ועד שני אומר שאכלה שעורים בדילוג כמנהג הזה, ונמצא שאינם מכחישים זה את זה, שהרי לשניהם החזיק בקרקע שלוש שנים. אלא שהן שנים אחרות לפי כל עד. לפי עד אחד החזיק בשנים שזרעו חיטים, ולפי העד השני בשנים שזרעו שעורים. והעדות כזו מועילה לחזקה כדעת רבי יהושע בן קורחה במסכת סנהדרין דף למד עמוד א', ששני עדים יכולים להעיד, ואפילו כל אחד מעיד על זמן אחר. כגון ששני מעידים שראו שאילווה לא מנה, אבל זה אומר שביום ראשון וזה אומר ביום שני. מעידות שניהם נמצא שאילווה לא מנה. ומכיוון שסבר כך רב נחמן בדעת רב יהודה, היה קשה לו שהאופן שנקט אינו דומה לדינו של רבי יהושע בן קורחה. אם כן אומרת הגמרא, מתקיף לרב נחמן, יקשה רב נחמן לרב יהודה. אלא מעתה הרי לפי זה, אם היה עד אחד אומר שהאכלה שנה ראשונה ושנה שלישית וחמישית, ועד אחד אומר שהאכלה שנה שנייה ושנה רביעית ושישית, שלעדות שניהם הייתה החזקה בשנים שאינן רצופות, הכנה מדאביה חזקה? האם תאמר גם בזה שתיחשב חזקה על פי עדות זו? והרי אין אחד מהם מעיד על חזקה כראוי בשנים רצופות, אלא חזקה בדילוג. וחזקה בדילוג היא אינה חזקה. וצריך לציין שכאן מדובר במקום שנהגו לזרוע שנה חיטים ושנה שעורים, ולא משביטים את הקרקע שנה בין כל שנת זריעה. ולכן חזקה בדילוג לא מועילה. אבל באמת במקום שהיו רגילים שזורים שנה ומשביטים שנה, כן תועיל חזקה בשנים שאינן רצופות, כפי ששנינו לאל בדף חפתת עמוד א', במקום שמוברי בגי. ואם כן, גם כשעד אחד אומר אכלה חיטים וזה אומר אכלה שעורים, שהיא עדות על חזקה בדילוג, לא תהיה חזקה. גם לשיטת רבי יהושע בן קורחה, שאין צריך שיראו העדים בזמן אחד את עדותה, מכל מקום צריך שיעידו כל אחד מהם על דבר המועיל. כגון בדוגמה שהבאנו לאל, אחד מעיד שילבה לו ביום ראשון ואחד מעיד שילבה ביום שני, מכל מקום שניהם מעידים שחייב לו מנה ומתחייב בכך. מוכן בחזקה, כשמעידים שניהם על שלוש שנים רצופות, עד אחד מעיד שהאכלה שנה ראשונה, שנייה ושלישית, ועד שני מעיד שהאכלה שנה רביעית, חמישית ושישית, תועיל עדותם, כיוון שבאופן זה, כל אחד מעיד על חזקה מעולה. אבל כאן, שכל אחד מעיד שהאכלה בדילוג, אם כן לדברי שניהם לא הייתה כאן חזקה. אמר לרב יהודה לרב נחמן, הדברים נאמרו באופן אחר. אחי אשת, וכי כך נראה בעיניך לבאר את דבריי, הרי אתם באופן שמעידים על אכילה בדילוג, שעד אחד מעיד על שנה ראשונה, שלישית וחמישית, והעד השני מעיד על שנייה, רביעית ושישית, בשטה דקמה סדמר לא קמה סדמר, על שנת החזקה שעד זה מעיד, אין העד השני מעיד, ואם כן, זו רק חצי עדות על כל שנה, ולכן אינם מצטרפים להעיד על החזקה. אבל אחה, בדבריי אני רב יהודה, באופן שהעידו על אכילת חיטים ושעורים מדובר, דתרוויו בחדשת הקמה שדי. שני העדים מעידים על אותה שנת חזקה. אלא שיש סתירה בדבריהם בפרטי העדות, שזה אומר שאכל בחיטים וזה אומר שאכל בשעורים. ממילא אין לנו לחוש שם העידו כל אחד על השנים האחרות בדילוג, אלא מסתם העידו על אותם שנים, ורק סותרים זה את זה במה שאכל באותם שנים. ורב יהודה מבאר מדוע מצטרפים להעיד למרות שסותרים זה את זה בפרטי העדות. מה היקה למימר? איזה סברה יש לומר שלא תועיל עדותם באופן הזה? רק משום שמכחישים זה את זה, במה שזה העיד שאכל חיטים וזה העיד שאכל שעורים. אבל באמת זו אינה החשה. משום שבין חיטה לסערי, לאו הדעתה יודעין שי. אין אנשים יודעים להבחין היטב בין ערמת חיטים לערמת שעורים. ואם כן, יש לומר שאף העדים אינם מכחישים זה את זה בגוף העדות, אלא שלא הבחינו היטב, ולכן הם מצטרפים להעיד על החזקה. ולכן אין להקשות שאם הם מעידים על אותם שנים זו עדות מוחשת, כשאחד טוען שאכל חיטים ואחד טוען שאכל שעורים, כיוון שזו אינה חשה בגוף העדות, אלא שיש שינוי בעידותם בדברים שרגילים אנשים לטעות. אילו תוספות, בדיבור המתחיל אל המעטה מבארים, שרב נחמן ידע שדברי רב יהודה נאמרו כשמעידים על אותם שנים, ואמר שמועילה עדותם אף שסותרים זה את זה באופן שבו החזיק את השדה עם אכלה חיטים או שעורים. כיוון שמכל מקום שניהם מעידים שהייתה חזקה. מה שהיה קשה לרב נחמן, הרי באופן זה שיש סתירה בדברי העדים, לכאורה זה דומה לאופן שעד אחד אומר שהאכלה שנה ראשונה, שלישית וחמישית, ובשנים שנייה, רביעית ושישית לא זרה בה. והעד השני אומר להפך שהאכלה שנה שנייה, רביעית ושישית ולא זרה בה שנה ראשונה, שלישית וחמישית. ובאופן זה, אף שלדברי שניהם יש כאן חזקה, מכל מקום הרי הם סותרים מהעדים, זה את זה לגמרי, כל עד מעיד, שבשנה שלא אכל מן השדה, הוא השביט אותה, וזה להפך מדברי העד השני. השיב לו רב יהודה, שאומנם אם יש סתירה ביניהם, עדותם אינה מועילה לחזקה, אבל כאן אין סתירה בין העדים, כיוון שיש לומר, שלא דקדקו בין חיטים לסעורים. ויהיה הגמרא מעשה ודנה, האם יש לדמותו לדין משנתנו? ההוא שטר הדעה וחתים מעלי בית רי, מעשה בשטר שהיו חתומים עליו שני עדים, היה צריך המלווה לקיים את חתימות העדים שבשטר. מן התורה, עדים החתומים על השטר, נעשתה עדותם כמי שנחקרה בבית דין ואין צריכים לקיים את חתימתם, ותקנו חכמים לקיים את השטר כדי שלא יוכל הלווה לטעון שהוא מזויף. כאמור במסכת כתובות דף כוח עמוד א', באופן הקיום של השטר נחלקו רבי וחכמים. חכמים אומרים שכל אחד מהעידים החתומים יאמר זה כתב ידי ואין צריך כל אחד להעיד על חתימת חברו, כיוון שידי הקיום אינם מעידים על חתימתם שהוא שלהם, אלא על סכום ההלוואה שכתובה בשטר. כאשר שניהם אומרים שחתמו בשטר, הרי הם כאילו אומרים שראו את ההלוואה וחתמו בשטר, ויש כאן שני עידים על סכום ההלוואה. רבי סובר שצריך כל אחד להצטרף עם אחר כדי לקיים, כיוון שהקיום הוא על חתימת ידם. ואם כן, אין די בעדותו של כל אחד מהם, שהרי יש צורך ששניים יקיימו את הדבר כמו כל עדות. אם כן, היה מעשה בשטר שהיו חתומים עליו שני עדים, והיה צריך המלווה לקיים את חתימות העדים שבשטר. שכיב חד מיני ומת אחד מהעדים החתומים בשטר, קיים העד החי את חתימת עצמו. ואתה אחו הדעיד הקאי וחד אחרינה, בא אחיו של העד החי העומד לפנינו, יצטרף עם עוד עד אחר, להסהודי החתימת ידי דעידך, כדי להעיד על חתימת ידו של המת, ולקיים את השטר. סבר רבינה למימר, חשב רבינה לומר, היינו מתניתין דומה המעשה הזה, לדין ששנינו במשנתנו לגבי שלושה אחים, שמעידים כל אחד מהם על חזקת שנה אחת, ואחד שאינו קרוב מצטרף עמהן, עם כל אחד מהם. ונאמר במשנה, שמכיוון שהאחים אינם מעידים יחד על אותה שנה, אין בזה פסול קורבה ומועילה עדותם לחזקה. וסבר רב נחמן שכמו כן לגבי קיום השטר הזה, כיוון שאין העד החי מעיד עם אחיו על דבר אחד, אלא העד החי מעיד על חתימתו ואחיו מעיד על חתימת יד המת, לכן תועיל עדותם. אמר לרב אשי, אומר לו רב אשי לרבינה מדמי, וכי יש לדמות את המעשה בשטר לדין של משנתנו? אתם שם במשנתנו שהעידו האחים יחד עם אחר, כל אחד על שנת חזקה אחת, לא נפיק נחי ריבה דממונה פומה דאחי. לא מוציאים את כל הממון פחות רבע, זאת אומרת לא מוציאים שלושת רבע מהממון על פי האחים, אלא רק חצי מהממון. ואת החצי השני על פי העד האחר נמצא שמתקיים מה שנאמר על פי שני עדים יקום דבר. דהיינו שתקום כל חצי מהעדות על פי אחד מהעדים. וכל האחים נחשבים כאחד. ואף שהאחים הם קרובים ומעידים בעדות אחת, מכל מקום עדותם קשרה, כי מה שאסרה תורה עדות של עדים קרובים זה לזה, זה בגלל שהם נחשבים כאדם אחד, ולעדות נצרכים שני עדים. אבל לגבי חזקה אין חיסרון בזה, שהרי האחר שמעיד עמם מעיד על כל שלוש השנים, וכשמעידים האחים כל אחד מהם על שנה אחרת, שכל שנה העדות נפרדת, ומצטרפים עם האחר כאיש אחד להעיד על החזקה, נמצא שמעידים עליה שני עדים. אבל לך במעשה של השטר נפיק נחי ריבה דממונה פומה דאחי. מוציאים על פי העד החי ואחיו שלושת רבעי מן הממון, שהרי חצי מהממון מוציאים על פי עדות העד החי על חתימתו, ואת חצי הממון השני שמכוח חתימת העד המת מוציאים על פי עדותו של אחיו של העד החי יחד עם עוד עד נוסף. וכיוון ששני האחים נחשבים כאחד, נמצא שמוציאים שלושת רבעי על פי עד אחד ורבע על פי האחר, ולא מתקיימת כל חצי מהעדות על פי אחד מהעדים, ולכן זה צריך להיות פסול. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נון זין עמוד א'. המשניות הבאות עוסקות בדין חזקת תשמישים, כלומר, אדם המשתמש בנכסי חברו ושתק חברו ולא מיכה בו, יש לו חזקה ואין חברו יכול לסלקו מהשתמשות זו. אמנם, אין הכוונה שזוכה בגוף הקרקע, אלא חזקתו היא רק לקיים תשמיש זה שהחזיק בו, ולכן אינו יכול לשנותו לתשמיש אחר. וכן בעל הקרקע יכול להשתמש שם באופן שאינו מעכב את תשמישו של המחזיק. על פי זה כותב היד רמה שבאותם תשמישים המוזכרים במשנה שלפנינו, כגון העמדת בהמה ותנור וריחיים וקיריים וזבל וגידול תרנגולים בחצר חברו, כיוון שהבעלים אינם יכולים לסלקם מן המחזיק אפילו שעה אחת ולא נשאר לבעלים שום זכות בגוף הקרקע, אין זה בגדר חזקת תשמישים כלל, אלא בגדר חזקת קרקעות. חזקה זו, חזקת תשמישים, היא רק כשעשה דבר קבוע ברשות חברו, כגון שהניח קורותיו על כותלו של חברו וכיוצא בזה. או, אף כשהתשמיש עצמו הוא ברשותו שלו, אלא שבא ממנו עזק לרשות חברו, כגון פתיחת חלון ברשותו, באופן המזיק לחברו וכיוצא בזה. אבל המשתמש ברשות חברו, בלא שיעשה שם דבר קבוע, אין לו חזקה על שימוש זה ויכול חברו לסלקו לכשירצה. בדין חזקת קרקע מצינו לעיל בדף ממה א' עמוד א', שכל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. ולכן, אף שישיבה בקרקע במשך 3 שנים נחשבת חזקה, כל זה הוא רק אם הוא טוען שקנה או קיבל את הקרקע במתנה. אבל אם הוא מודה שישב בקרקע 3 שנים רק משום שלא אמר לו אדם דבר מעולם, הרי זו חזקה שאין עם הטענה ואינה מועילה. ואילו בחזקת תשמישים, שאין עם הטענה, נחלקו הראשונים. יש מן הראשונים הסוברים שאף חזקת תשמישים צריכה טענה, שלא מצינו חזקה בלא טענה, ולפיכך אם הודה המשתמש שיחזיק בתשמיש הזה רק מחמד שבא לקרקע לא מיכה בו, אין זו חזקה עד שיטען שקנה ממנו את הזכות הזו או קיבלה במתנה. רבינו יונה, שזוהי שיטתו, מוכיח זאת על פי שיטתו המובאת לאלן שחזקת תשמישים צריכה ג' שנים. אם נאמר שחזקה זו אינה צריכה טענה, כלומר שאינו צריך לטעון שמחר לו אלא אומרים שמן הסתם מחל לו, מדוע צריכה חזקה זו ג' שנים? הרי כל הטעם שצריך ג' שנים כמבואר לעיל בדף חפתת עמוד א', זה מפני שעד ג' שנים אדם נזר בשטרו, ואילו חזקת השמישים שבמחילה בעלמה כבר הוחזק, ואין לו שטר על זה, שהרי לא כותבים שטר אלא על מחירה או מתנה, אבל כאן הרי לא הייתה מחירה או מתנה, אלא עומדים את הדבר שמן הסתם מחל לו. אם כן, לא שייך הטעם שעד ג' שנים נזר אדם לא לאבד את שטרו, ובהכרח שהחזקה הזאת צריכה טענת מחר או מתנה, ולפיכך שייך הטעם שעד ג' שנים נזרו בשטרו. אבל רבים מהראשונים סוברים שחזקת תשמישים מועילה גם בלא טענה, שכיוון שראה בעל הבית שהלה משתמש בשלו ושתק, הרי זו ראיה שמחל לו. ובלשון הראשונים נקרא הדבר חזקת סבלנות, דהיינו שראה וסבל ולא מיכה או מן הסתם מחל. ולא אמרו שחזקה שאין עם הטענה אינה חזקה, אלא כשמחזיק בגוף הקרקע. כיוון שגם אילו מחל לו, לא קנה עלה את הקרקע, מפני שקרקע אינה נקנית במחילה, ואין שתיקת הבעלים עדיפה ממחילה מפורשת. אבל תשמיש שנקנה במחילה, מועילה בו אף שתיקת הבעלים כדי שיזכה בו המחזיק. עוד אנו הראשונים בדין חזקת התשמישים, מהו הזמן שבו צריך להחזיק? שהרי בדין חזקת קרקעות שנינו במשנה לעיל בדף כוח עמוד א', שחזקתם 3 שנים. ומסקנת הגמרא לעיל בדף חפתת עמוד א', שהטעם שחזקתם 3 שנים זה משום שבתוך 3 שנים אדם נזהר לשמור על שטרו שלא יובד. וכיוון שאין שטר בידו, הרי זו הוכחה שלא קנה את הקרקע. רק לאחר 3 שנים שאין דרך אדם להיזהר בשטרו, יכול לטעון שעבד שטרו ומועילה לו חזקתו בקרקע להוכיח שהיא שלו. ולגבי חזקת תשמישים נחלקו הראשונים. יש מהם הסוברים שחזקת תשמישים דינה כחזקת קרקעות ואינה מועילה, אלא אם נשתמש 3 שנים ולא מיכה בו הבעלים. אבל יש הסוברים שחזקה זו אינה צריכה 3 שנים, אלא כל המשתמש שעה אחת בפני הבעלים ושתק, הרי זו חזקה, ושוב אין בעל הבית יכול לסלקו מן ההשתמשות הזו. גם לאילו הסוברים שחזקת תשמישים אינה צריכה 3 שנים, מצינו כמה שיטות, כמה זמן צריך לחזקה הזו. יש שכתבו שאין זו חזקה מיד כשהתחיל להשתמש, אלא רק לאחר שהתברר שיש עזק בתשמיש הזה, ושתק בעל הבית. יש שכתבו ששיוך חזקת תשמישים 30 יום. יש מהראשונים שכתבו לחלק. תשמיש של קביעות יש לו חזקה מיד כשראה בעל הבית ושתק. תשמיש שאינו קבוע חזקתו 30 יום. המשנה שלפנינו בדף נ"ז עמוד א' עוסקת באדם המשתמש בחצר חברו, והמשנה מבארת אילו תשמישים נחשבים כחזקה, שיכול המחזיק להוכיח מכך שישתמש בהם, שבעל החצר נתן לו במתנה את המקום לתשמיש הזה, או שמחרו לו. וכך אומרת המשנה, אילו דברים שיש להם חזקה שאם יחזיק 3 שנים בתשמישים הללו וחברו ראה ולא מחה בו, הרי זו חזקה, ויכול לטעון שחברו נתן לו במתנה את המקום לתשמיש הזה או שמחרו לו. ואילו דברים שאין להם חזקה, שלא מועילים למשתמש בהם שתהיה לו חזקה, הוא לא יכול להוכיח מכך שישתמש בהם שהמקום שייך לו לעניין התשמישים הללו. וערת המשנה, אילו תשמישים אין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר חברו, וכן העמיד בחצר חברו תנור לאפייה או ריחיים של יד לתחינת חיטים, וקיריים, תנור קטן, והרשב"ם כותב שתנור, קיריים וריחיים הם מטלטלין, דהיינו שהם ניידים ולא קבועים, וכן אם היה מגדל תרנגולין ונותן משעה את זבלו בחצר, אף אם עשה זאת 3 שנים אינה חזקה שיהיה נאמן לומר שמחרו לו נתנו לו את המקום הזה כדי להשתמש בקביעות, וזאת משום שאין בעל החצר מקפיד על דברים אלו שהם מטלטלין ואינם תשמישים של קביעות. הרשב"ם כותב שכל הדברים המטלטלים ואינם תשמיש של קביעות, אין בעל החצר מקפיד עד 4 ו-5 שנים. יכול לטעון שאומנם עד עכשיו לא מחיתי, אבל עכשיו אני מוחה. והמאירי מוסיף שדברים אלו מתוך שאינם של קביעות, אדם מתייאש שלא למחות עליהם, אבל השתיקה לא מעידה על מחילה. בערת המשנה לאילו תשמישים יש חזקה. אבל אומרת המשנה, אם עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 תפחים, וכן אם עשה מחיצה לתנור וכן לחיריים וכן לריחיים שהעמיד בחצר, או שהכניס תרנגולין לתוך הבית של חברו, וכן אם עשה בחצר מקום בור לזבלו עמוק 3 תפחים, או שעשה לזבלו מחיצה גבוה 3 תפחים כדי שלא יתפזר, אם השתמש במשך 3 שנים באחד מהתשמישים הללו ולא מחו בו הבעלים, הרי זו חזקה ונאמן המחזיק לטעון שבעל החצר מכר לו את המקום הזה לאותו שימוש, או שנתנו לו במתנה, כיוון שאילו הם תשמישים של קבע, ובני אדם מקפידים שלא יעשו כן אחרים ברשותם, ובוודאי ישתמש ברשות הבעלים. אילו היה דרמה כותב שבאותם תשמישים המוזכרים במשנה, כיוון שהבעלים אינם יכולים לסלקה מן המחזיק אפילו שעה אחת, ולא נשאר לבעלים שום זכות בגוף הקרקע, אין זה בגדר חזקת תשמישים כלל, אלא זה בגדר חזקת קרקעות, שתשמישים אילו הם ראיה, שהבעלים יקנו לו את גוף הקרקע באחד מהקניינים שהקרקע נקנית בהם. הרשב"ם כותב שבאופן שעשה מחיצה בחצר, הרי זה נחשב גדר, שזה אחד מן הדברים שמועילים לקניין חזקה, כאמור לעיל בדף נ"ב עמוד ב'. והרי זו חזקה, כל תוך המחיצות שעשה שיכול לטעון על אותו המקום, לקוח ובידי. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאדם המעמיד בהמה בחצר אין זו חזקה. אם עשה למחיצה 10 תפחים גובה, הרי זו חזקה. הבינה עכשיו הגמרא שמשנתנו עוסקת באדם זר שאינו שותף בחצר, שמשתמש בחצר. מקשה הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע באופן האמור בתחילת המשנה שהעמיד בהמתו בחצר אין זו חזקה? אילו באופן האמור בסוף המשנה שהעמיד מחיצה לבהמתו, הרי זו חזקה. והרי כשם שבסייפה זו חזקה, כיוון שדרך בני אדם להקפיד על המעמיד מחיצה לבהמתו בתוך רשותם, כך דרך בני אדם להקפיד על העמדת בהמות בחצר שלהם. מתרץ נגמרה שישנן שתי חזקות. יש חזקה שהיא עצמה מעשה קניין, כגון נעל גדר ופרץ, ויש חזקה שהיא ראיה בלבד, שהיא משתמש בקרקע חברו 3 שנים וחברו לא מיכה, הרי זו ראיה שכנה. אם כן, מביאה הגמרא את דברי אולה, שמשווה בין שתי החזקות הללו. אמר אולה, כל תשמיש שאדם עושה בחצר של חברו, שאילו היה עושה את השימוש הזה כמעשה קניין חזקה, וכגון שהיה עושהו בנכסי הגר, שמת ללא יורשים שנכסיו הם הפקר, והוא הדין בנכסי חברו באופן שאמר לו המוכר לחזק וקני, אז אם במקרה כזה היה הדין שקנה את הקרקע, גם בנכסי חברו קנה, כלומר, אם החזיק באותו התשמיש 3 שנים בחצר חברו, נחשב חזקה ואינו צריך להביא עידים על כך שקנה זכות זו. אבל כל תשמיש שעשה בחצר חברו שאילו היה עושהו בנכסי הגר, הדין היה שלא קנה, גם בנכסי חברו לא קנה. כלומר, אף אם החזיק בכך 3 שנים, אין זו חזקה, ואין לה משתמש ראיה על המחירה. ולכן העמדת בהמה שאינה נחשבת כמעשה קניין בקרקע, אינה מועילה אף להיות חזקת ראיה למחזיק בקרקע על ידי השימוש הזה. אילו העמדת מחיצה שמועילה כמעשה קניין, הרי היא מועילה גם כראיה. מתקיף לרב ששת, מקשה רב ששת על הכלל, שאמרו לה, וכלל ההוא, וכי כך הוא הכלל בדינים הללו שרק חזקה מועילה לקניין מועילה לראיה? והרי חזקת קניין מועילה מחמת שעשה תיקון בקרקע, ואילו חזקת ראיה היא מחמת שהשתמש בקרקע באופן שדרך הבעלים להקפיד בו. ומכך שלא מחה, יש ראיה שכנה, וראיה לדבר שיש חילוק בין החזקות, שהרי העושה ניר חרישה בקרקע חברו, הדין הוא שבנכסי הגר נחשב חזקה וקנה את הקרקע, כיוון שתיקן את הקרקע, ואילו העושה כן בנכסי חברו 3 שנים, לא קנה, אינו יכול להוכיח מכך שהקרקע שלו, משום שאין הבעלים מקפידים על כך שלא יחרשו להם את הקרקע, שהרי אחרי שעלה יחרוש, יזרעו הם בעצמה ויוכלו את הפירות, ואין להם הפסד בדבר. ומסביר הריטב"א את קושיית הגמרא, הרי למסקנת הגמרא לעיל בדף ל"ו ועמוד ב', בין לרבנן, בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא, ניר, חריש, אינו חזקה כלל. ומסתבר שכך סוברת משנתנו, שהרי סתם משנאי. ומוסיף הריטב"א שאפילו לדעה סוברת שניר עושה חזקה, היינו דווקא במקצתה, אבל בכולה לדברי הכל, אינה חזקה. ועוד ראיה שאין לדמות את שתי החזקות, שהרי אכילת פירות, אדם שלקט פירות מקרקע חברו, ובנכסי חברו עם הסכן 3 שנים, וחברו לא מיכה בו, הרי זה ראיה שקנה את הקרקע. אילו המלקט פירות בנכסי הגר, לא קנה, כמבואר לעיל בדף נ"ד עמוד א', המפצל כפות תמרים בנכסי הגר עם דעתו להשביח את האילן קנה, ועם דעתו להאכיל את העיצים לבהמה, לא קנה, כיוון שלא עשה תיקון בגוף הקרקע. מוכח אם כן, שלא כדברי אולה, אלא אין לדמות את החזקות זו לזו, וחוזר את הקושייה מדוע שנינו ברישה, שאם העמיד בהמתו בחצר חברו אין זו חזקה. אלא אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, מתרץ את הגמרא באופן אחר, לעולם כשאדם זר העמיד את בהמתו בחצר, שאין לו שום שייכות בה, הרי זו חזקה. זאת כיוון שבני החצר מקפידים על אדם מבחוץ שיביא את בהמותיו לחצר. ומכך שלא מיכו בו, יש ראיה שכן יקנו לו מקום בחצר הזו, להעמיד שם את בהמותיו. ואחה, כאן במשנתנו, האומרת שהעמדת בהמה אינה נחשבת חזקה, והעמדת מחיצה לבהמה נחשבת חזקה, בחצר השותפים עסקינן, בחצר השותפים מדובר, שאחד מן השותפים בחצר העמיד את בהמותיו, וכן את שאר הדברים המבוארים במשנה, תנור, קיריים וכדומה, הוא העמיד זאת בחצר 3 שנים ולא מיכו בו השותפים האחרים. ולכן הדין הוא שהעמדת בהמה אינה חזקה, שאף שאין החצר מיועדת לכך, כיוון דבהעמדה כדי, לא קפדי, על העמדת בהמות בלבד אין השותפים מקפידים זה על זה, עד לזמן שיצטרך אחד מהם את אותו המקום. ולכן שימושו של אחד השותפים במשך 3 שנים אינו נחשב חזקה, אף שלא מיכו בו שאר השותפים. אבל המחיצה, קפדי על עשיית מחיצה בחצר, מקפידים השותפים שלא יעשה האחד מחיצה בחצר. אם אחד השותפים עשה מחיצה ולא מיכו בו שאר השותפים, מוכח שעשה זאת ברשותם, והרי זו חזקה. לכאורה קשה, לפי המבואר בגמרא, שהנידון עם החזקה מעוילה, זה תלוי בקפידה של הבעלים, מדוע לא יקשתה כאן הגמרא, כפי שבגמרא לאל בדף חפתת עמוד א', יקשה הבאי לרבה שבייר שהטעם שחזקה בקרקעות צריכה להיות 3 שנים, זה מפני שבחזקה שנעשתה בפחות מ3 שנים לא מקפיד הבעלים, ואין הוכחה משתיקתו. שאל הבאי, אנשי בית ברל ישיב שמקפידים, צריכה החזקה להועיל למחזיק מיד? תרץ הרשב"א שאין זו קושייה חזקה, כיוון שיכול הבעלים לומר למחזיק שהוא אינו מהאנשים שמקפידים על העמדת בהמה בחצר, ולכן הוא שתק. מה שלאל הקשתה הגמרא זה משום שרבה מצא טעם אחר לחזקה, ולכן העמיד את המשנה לפי הטעם ההוא. ועוד, שחכמים לא חילקו בתקנתם בדין החזקה, ולכן אפילו באדם שמקפיד על העמדת בהמה בחצר, אין החזקה מועילה בלא שעשה המחזיק מחיצה. הראשונים חולקים מה הדין אם אדם זר שאינו מבני החצר העמיד בהמה בחצר ולא עשה מחיצה, אם תהיה לו חזקה. דעת הרשב"ם והריטב"א, שאף על פי שבחצר השותפים אין העמדת בהמה בחצר נחשבת חזקה, מכל מקום, באדם זר שאינו מבני החצר, אפילו העמדת בהמה בחצר בלא עשיית מחיצה נחשבת חזקה, כיוון שאין בני החצר מניחים לאדם אחר שאינו מבני החצר להעמיד את בהמותיו בחצר. דעת הרי מיגש והרמב״ם בהלכות שכנים פרק ה' הלכה ה', שדווקא בחצר השותפים אם עשה מחיצה לבהמתו מועילה החזקה. אבל אדם זר שאינו מבני החצר לא תועיל החזקה, כיוון שוודאי שהבעלים השאילו לו את המקום לכך. מסביר המגיד משנה שדברי הרמב״ם והרי מיגש נאמרו על עמדת בהמה בחצר פחות מ3 שנים. אבל עמדת בהמה 3 שנים בחצר חברו נחשבת חזקה אפילו אם לא עשה מחיצה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בשותפים בבואר בגמרא, שבאופן שהשותפים מקפידים מועילה החזקה, ואילו לאל בדף מבית עמוד בית אמר שמואל, שחזקה של 3 שנים אינה מועילה בחצר השותפים, כיוון שלפעמים השותף מרשה לחברו לאכול את פירות השדה לבד 3 שנים, על דעת שאחר כך הוא יאכל את פירות השדה 3 שנים לבד. תרצים התוספות, יש הבדל בין שותף שהחזיק בחצי מהשדה, לבין שותף שהחזיק בכל השדה. חוזרים אל הגמרא ששואלת, ובעמדה כדי לא קפדי, וכי אין דרך השותפים להקפיד על עמדת בהמה לחוד בחצירם? והתנען הרי שנינו במסכת נדרים בדף ממהי עמוד ב', השותפים, 2 שיש להם שותפות בחצר, שנדרו הנאה זה מזה, ונמצא שלכל אחד מהם אסור להנות מנכסי חברו, הדין הוא ששניהם אסורים להיכנס לחצר השייכת להם בשותפות. כיוון שכאשר כל אחד מהם נכנס לחצר, הרי הוא נהנה גם מחלקו של חברו ועובר על לא יחל דברו, לא יחלל את נדרו. מוכח מהמשנה הזו שדרך השותפים להקפיד אפילו על דריסת הרגל בחצירם, שהרי אם לא היה דרכם להקפיד על כך, היה הדבר נחשב כאילו כל שותף הפקיר את החצר לשאר שותפיו לעניין דריסת הרגל, ולעניין זה אין להם חלק בחצר, והיה לשניהם מותר להיכנס לחצר. וכל שכן שהם מקפידים שלא יעמיד אחד מהם בהמה בחצר, אם כן קשה על דברי רבא ברבוע, שסובר שאין השותפים מקפידים על העמדת בהמה בלא עשיית מחיצה. עוזרת בה הגמרא ומתרצת את המשנה באופן אחר. אלא אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, אחה, כאן במשנתנו האומרת שהעמדת בהמה אינה נחשבת חזקה והעמדת מחיצה לבהמה נחשבת חזקה, ברחבה של אחורי בתים עסקינן. מדובר בחצר הנמצאת מאחורי הבתים דבהעמדה כדי לא קפדי, שעל עמדת בהמות בלבד אין בני אדם מקפידים, ולכך העמדת בהמה אינה נחשבת חזקה. והמחיצה קפדי, אבל על עשיית מחיצה גבוהה בעשרת הפכים מקפידים, ולכך העמדת מחיצה לבהמה נחשבת חזקה. אבל בחצר שלפני הבתים יש צורך שיהיה מקום פנוי לכניסה ויציאה לבתיהם, ולכן אפילו העמדת בהמות בלבד תיחשב לחזקה. הטור בחושן משפט סימן קופמם כותב שדין זה המבואר בגמרה שהעמדת בהמה או תנור ברחבה שאחורי הבתים אינה נחשבת לחזקה עד שיעשה מחיצה בגובה של עשרת הפכים, זה רק בשותפים. אבל אדם זר שהעמיד בהמה או תנור ברחבה שאחורי הבתים, זה נחשב לחזקה אפילו בלא עשיית מחיצה. הבית יוסף והדרישה מסבירים שהטור פירש שרב נחמן שהעמיד את דברי המשנה ברחבה שאחורי הבתים לא חזר בו ממה שהעמיד את המשנה בשותפים, אלא רק חזר בו ממה שהעמיד את המשנה בחצר. ופירש שהמשנה עוסקת ברחבה שאחורי הבתים, ולכן באדם זר אפילו השתמשות בלי עשיית מחיצה נחשבת חזקה ברחבה שאחורי הבתים. מוסיף הדרישה שכיוון שרב נחמן תירץ בשם רבא ברבוע שמשנתנו מדברת בשותפים, לא מסתבר לומר שהוא חזר בו ממה שאמר בשם רבו, ויאמר בשם רבו תירוץ אחר שלא שמע ממנו מעולם. אלא בהכרח כוונת רב נחמן לומר שמה שרבא ברבוע העמיד את המשנה בשותפים, כוונתו הייתה שהם שותפים ברחבה של אחורי הבתים ולא בחצר. אלא שאני רב נחמן טעיתי בין חצר לבין רחבה. אילו הריבה שאומר שרבא ברבוע חזר בו ממה שהעמיד את המשנה בשותפים, וכשהוא מתרץ אחה ברחבה של אחורי הבתים, כוונתו להעמיד את המשנה אפילו באדם זר, שאפילו אדם זר שהעמיד בהמה ברחבה שאחורי הבתים אינו נחשב חזקה, כיוון שעל העמדה בלבד אנשים לא מקפידים. עכשיו רב פאפה ורבינה חוזרים ומעמידים את המשנה בחצר השותפים ומתרצים את הקושייה ממסכת נדרים. אומרת הגמרא, רב פאפה אמר אידי ואידי זה וזה, כלומר בין במשנתנו ובין במשנה במסכת נדרים מדובר בחצר השותפים שלפני הבתים, ואין בזה כלל גמור. אלא איקא דקפדי ואיקא דלא קפדי. יש שותפים המקפידים זה על זה בעמדת בהמה וחפצים בחצרם אפילו ללא עשיית מחיצה, ויש שאינם מקפידים בכך, ולכן גבי ממונה לגבי דיני ממונות, כלומר לגבי היתר השימוש של כל אחד מהשותפים בחצר שלא מדעת השותף האחר, הולכים בזה לכולה. כלומר, אף שאסור להשתמש בממון חברו ללא רשות, כמבואר במסכת בבא מציע דף מ"א עמוד א', ששואל שלא מדעת נחשב גזלן, כאן מותר לשותף להשתמש בחצר השייכת גם לחברו ללא רשות, כיוון שאנחנו מקילים ואומרים ששותפים אינם מקפידים זה על זה על העמדת בהמה בחצר, וממילא גם אין חזקה בשימוש הזה, כיוון שיכול השותף השני לטעון למחזיק, אני מהאנשים שאינם מקפידים על שימושים אלו ולכן לא מחיתי בך, רק אם תוכיח שאני מהמקפידים תהיה לך חזקה. שכך הוא הכלל, שבכל מקום שיש לה מערר טעם לכך שלא מיכה, אין כאן חזקה. אבל לגבי איסורה, לגבי דיני איסורים הולכים לחומרה, יש להחמיר מספק, כיוון שבספק איסור דאורה הייתה הולכים לחומרה, ולכן במשנה במסכת נדרים, שיש בזה ספק של איסור של לא יחל דברו, אנחנו מחמירים וחוששים שמה אחד מהשותפים הוא מהותם שמקפידים, ולכן שניהם אסורים להיכנס לחצר. רבינה אמר לעולם לא קפדי, אין השותפים מקפידים זה על זה בדריסת הרגל. כמבואר במשנתנו שמחמת כן העמדת בהמה בחצר על ידי השותף אינה נחשבת חזקה. ולדעת התנה של משנתנו גם שותפים שנדרו הנאה זה מזה מותרים להיכנס לחצר, ומה ששנינו במסכת נדרים ששותפים אלו אסורים להיכנס לחצר, המני, מי הוא השונה את המשנה הזו? רבי אליעזרי, שהוא מחמיר בנדרים ואוסר למודר הנאה ליהנות מחברו אפילו בדבר שאין בו הנאה כל כך. דתניה, שכך שנינו בברייתא, במסכת נדרים דף למדבית עמוד ב' ובמסכת מגילה דף ח' עמוד א'. רבי אליעזר אומר אפילו ויתור, אפילו מה שדרך המוכר לוותר במקח, בכך שמוסיף ללוקח מעט משלו ואינו מקפיד עליו, אסור במודר הנאה. כלומר, אם הלוקח מודר הנאה מהמוכר, אסור למוכר להוסיף לו את אותו מעט. ואפילו אם דרכו להוסיף כן לכל הלקוחות, כיוון שהתוספת הזו נחשבת כמתנה. ולכן המשנה במסכת נדרים הסוברת כרבי אליעזר אוסרת לשותף המודר הנאה להיכנס לחצר השותפים, אף על פי שאין השותפים מקפידים זה על זה על דריסת רגל, וזו אינה הנאה גמורה. נציין שחכמים ורבי אליעזר נחלקו לגבי הנאת לוקח כשמוסיף לו המוכר קצת על מקחו, שכך הייתה דרך המוכרים להוסיף על המידה או על המניין בכדי להרגיל את הקונים לבוא אצלם. אומר הרשב"ם שהטעם שלדעת חכמים אין התוספת הזו נחשבת הנאה כשאר מתנות, מפני שזה חלק מהמקח, שהרי אילו לא היה קונה ממנו, לא היה נותן לו חנווני לבעל הבית כלום. אילו רבי אליעזר סבר שכיוון שהוסיף לו בלא תנאי מפורש במקח, אין זה נראה כמקח, אלא כמתנה. עכשיו הגמרא מבארת באילו עניינים מעכבים השותפים זה את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, בכל, בכל התשמישים הקבועים בחצר, כגון העמדת בהמות תנור וקיריים, השותפים מעכבים יכולים לעכב זה את זה, שאם האחד רוצה להשתמש לבדו והשני אינו רוצה לעשות כן, יכול לעכב עליו כיוון שממעט את אוויר החצר. הרמב"ם הלכות שכנים פרק ה' הלכה ג' כותב ששותף יכול לעכב את חברו מכל השתמשות שאין דרך אנשי המקום לעשות בחצרותיהם. אומרת הגמרא, חוץ מן הכביסה שיכול כל שותף לחבס בחצירו, ואין האחר יכול לעכב עליו, ותקנת חכמים היא. כותב היד רמה על פי התלמוד הירושלמי, שאף שבשאר תשמישים יכול השותף לעכב את חברו מהשתמשות בכל החצר, אבל בארבע אמות הסמוכות לבית של חברו הן שייכות רק לחברו, ואין השותף יכול לעכב אותו מלהשתמש שם, כיוון שארבע אמות הסמוכות לבית דינם לעניין השתמשות כמו הבית. והוא מוסיף שאם החצר הייתה מקום מדרון, יכול השותף לעכב את חברו אפילו בארבע אמות הסמוכות לפתח של חברו, כיוון שטוען שהמים שהוא ישפוך שם יעברו לשאר החצר. ובארבע אמות הסמוכות לביתו יכול למחות אפילו לעניין כביסה. עוד כותב התלמוד הירושלמי, שכל התקנה הייתה במקום שאין האנשים עושים את הכביסה אלא רק אנשים, אבל במקום שהאנשים מחפשים, יכול השותף לטעון לחברו שיחבס על גבי הנהר. אם כן, אומר רבי יוחנן משום רבי בנאה, בכל התשמישים הקבועים בחצר, השותפים מעכבים זה את זה. חוץ מן הכביסה שיכול כל שותף לחבס בחצר ואין האחר יכול לעכב עליו, מפני שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה בנהר, מכיוון שאינן יכולות לשמור כראוי על צניעותן באותה שעה. וכותב אסמא בחושן משפט סימן קוף סמך א', שאפילו אם המנהג בעיר שבנותן מחבסות על הנהר, מכל מקום הבא לשנות ולומר אין רצוני שביתי תתבזה עצמה על הנהר, הדין עמו, כיוון שאין הולכים אחר מנהג גרוע כזה. ויאג אמר הממרה בעניין נשים העומדות לחבס בנהר. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק למד ג' פסוקים י' ד' ת'ו', מי יגור לנו אש אוכלה, כלומר, מי יזכה לגור עם השם שהוא אש אוכלה, הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע מאשקות נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע. מבארת הגמרא את סיום הפסוק ועוצם עיניו מראות ברע, אמר הבכייה ברבא, זה אדם שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות בנער על הכביסה, בשעת הכיבוס, כיוון שאינן יכולות לשמור כראוי על צניעותן באותה שעה שדרכם לגלות שוקם. משמע מהפסוק, שאם הוא עוצם את עיניו, הוא משובח, אבל אם אינו עוצם, אינו לא צדיק ולא רשע. לכן שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, אי דאיק הדרכה חריטה, אם יש לאותו אדם דרך אחרת ללכת בה, והוא הולך בכוונה על שפת הנער, הרי גם אם יעצום את עיניו רשע הוא, כיוון שהיה צריך להתרחק מהעבירה וללכת בדרך אחרת. כמבואר במסכת חולין דף עמדל את עמוד ב', הרחק מן הכיעור והחפץ חיים, בבאר מים חיים הלכות לשון הרע כלל וב כותב, שאף על פי שבגמרא במסכת פסחים דף חפי עמוד ב' מבואר, שהנאת איסור שבאה לאדם ואין לו אפשרות להיבדל מהנאה הזו ואינו מתכוון להנות, מותרת, מכל מקום בעריות שנפשו של אדם חומדת צריך להחמיר יותר, כיוון שאף שהוא חושב כעת שאינו מתכוון להנות, יכול לצרול להתגבר עליו בעל כוחו ויבוא להרער על ידי הראייה. אילו בפסוק מבואר שעוצם עיניו נחשב חסיד. ממשיכה הגמרא ואומרת, וידי לקה דרכה אחריתה, ואם אין לו דרך אחרת ומוכרח לעבור ליד הנער ומסתכל שם דרך הליכתו, אנוסו. ואינו צריך לעצום את עיניו, שהרי התורה פטרה את האנוס, ואילו מכך שהפסוק משבח את העוצם את עיניו מוכרח, שכך צריך לעשות. משיבה הגמרא, לעולם מדובר באופן דלקה דרכה אחריתה. אין לו לאדם הזה דרך אחרת, והוא מוכרח לעבור דרך הנער. ואפילו אחי מבא אלה למי נסנפשי, ואף על פי כן הוא צריך לאנוס את עצמו ולעטות את עיניו לצד שאין בו נשים, ועל זה משבחו הפסוק שאם עשה כן, הרי הוא חסיד. מבאר הריאף שיש לדייק זאת מלשון הפסוק, שהרי לא נאמר עוצם עיניו מרות רע, שמשמע שיעצום עיניו אם יפגוש בדבר רע, אלא כתוב ועוצם עיניו מרעות ברע, בא לומר שלא יסתכל בצד שיש בו מראה רע, אלא יהפוך עצמו לצד האחר ויעצום עיניו מהצד שיש בו נשים. היד רמה מפרש שצריך לסכן את עצמו לא להסתכל בדרך כדי שלא יבוא להסתכל בנשים. אגב זה שהביאה הגמרא ממרה של רבי בנאה, מביאה הגמרא עוד ממרות משמו. באי מיני רבי יוחנן מרבי בנאה. שאל רבי יוחנן את רבי בנאה, חלוק של תלמיד חכם, כיצד הוא צריך להיראות? השיב לו רבי בנאה, כל שאין בשרו נראה מתחתיו. כלומר, החלוק צריך להיות ארוך עד כף הרגל, כדי שלא יראו את כפות רגליו כשהוא הולך יחף. אומר הנימוקי יוסף שעיקר דין זה נוהג בארץ ישמעאל שדרכם של בני אדם ללכת יחיפים. אבל מהרשע מקשה, שהרי אין דרך החכמים ללך יחף, וכתב המהרשע שיתכן לפרש הכוונה שהבגד יהיה ארוך, שיחסה את ראש מנעליו של התלמיד חכם. אילו הרשבם והמאירי מפרשים שחלוק של תלמידי חכמים לא ידע כל כך שיהיה בשרו נראה מתחתיו. הבן יהוידע כותב שחלוק זה רמז ליראת שמיים, שמכונה בשם מלבוש. כמבואר במסכת אבות פרק ו' משנה א' ומלבישתו ענווה ויראה, ובשר האדם שהוא גוף האדם עומדת תחתיו כוח התאווה החומרית, ורצו לומר שצריך שתתגבר באדם היראה עד שלא יימצא בבשרו בגופו שום כוח תאווה. עוד שאל רבי יוחנן את רבי בנאה תלית כמין מעיל שמתכסה בו על כל הבגדים שהוא לובש של תלמיד חכם, כיצד הוא צריך להיראות? השיב לו רבי בנאה, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח. שהתלית תהיה ארוכה כדי שהחלוק שמתחת התלית לא יראה יותר מטפח. וכל שכן שעדיף אם התלית מחסרה את כל חלוקו, כיוון שיש בזה יותר צניות. והיון יעקב מבאר דהיינו משום צניות, כדי שאף אם יתגלה חלוקו לא ייראה בשרו טפח. עוד שאל רבי יוחנן את רבי בנאה, שולחן של תלמיד חכם כיצד הוא צריך להיראות? הישיב לו רבי בנאה, שני שלישי רוחב השולחן בצד של הסועדים מחוסה בגדיל במפה, כדי שיוכלו הסועדים לקנח את פיהם במפה ולתת עליהם את הפת. ושליש החיצון שאינו בצד של הסועדים, גלאי מגולה, ועליו נותנים כערות וירק. כלומר, ראוי שיהיה שם השולחן מגולה להניח עליו, כערות וכוסות וירקות, כדי שלא ילחלכו את המפה ולא יתבזו האוכלים. וטבעתו והטבעת של שולחן, שהיו רגילים לעשות בשפתו כדי שיוכלו לתלות את השולחן בגמר הסעודה, יהיה מבחוץ ולא בצד של הסועדים. המהרשע מפרש שכמו שהתלמיד חכם ניכר במלבושו, כך הוא ניכר במאכלו, שהוא אינו עורך את כל השולחן אלא רק שני שליש ממנו, ומניח על השולחן כערות שאינן מאוסות כמו הקדירות, וכן הוא מסתפק באכילת ירק. והוסיף התורת חיים שכיוון ששולחנו של אדם דומה למזבח, גם מבואר במסכת מנחות דף צד זין עמוד א', והתלמיד חכם רוצה לאכול בתארה רק לקיום נפשו התאורה, לכן מניח את הכלים על שליש מן השולחן, כדי שהשולחן לא יתלכלך כשמוזגים מהגדירות אל הקערות, וישאר השולחן בתהרתו וניקיונו. מקשה הגמרא, הרי יש ברייתא שמבואר בה להפך. והתניא שואלת הגמרא, הרי שנינו בברייתא שטבעתו של השולחן צריכה להיות מבפנים בצד של הסועדים. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין זו קושיה, כיוון שמה שאמר רבי בנאה, שהטבעת צריכה להיות מבחוץ, היינו באופן דאיקה ינוקה, יש בבית תינוק שיושב ליד אביו בצד השולחן, שאז אין לשים את הטבעת בפנים, כדי שלא ישחק בה התינוק ויהפוך את השולחן. מה ששנינו בברייתא שטבעתו מבפנים, היינו באופן דלקה ינוקה, שאין תינוק בבית ולא יעשנו מבחוץ, כדי שלא ייקשל בה השמש שהולך סמוך לשולחן. היי בית, אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, והה בין בברייתא ובין בממרא של רבי בנאה, מדובר דלקה ינוקה ולא קשיא, אין שם תינוק ובכל אופן אין סתירה. מה ששנינו בברייתא טבעתו מבפנים, היינו באופן דאיקה שמעה, יש שמש בסעודה שצריך להתנע מבפנים כדי שלא ייקשל בה השמש. מה שאמר רבי בנאה שטבעתו מבחוץ, זה באופן דלקה שמעה, אין שמש בסעודה ולכן עדיף שיעשנה מבחוץ, כדי שלא יהיה המקום צר ויזיק לסועדים. אבל כשיש שם שמש יעשנה מבפנים בצד הסועדים, אף שהם יכולים להינזק, כיוון שהיושבים יכולים להיזהר מהטבעת יותר מהשמש המהלך. ואי ביתם התירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, הא והא, בין בברייתא ובין בממרא של רבי בנאה, מדובר דאיקא שמעא, יש שמש, וכן מדובר שאין תינוק ולא קשיא, אין כאן קושיה, כיוון שהא ביממה, מה שאמר רבי בנאה טבעתו מבחוץ, מדובר ביום, והשמש יכול להיזהר ולכן יעשנה מבחוץ ולא מבפנים, כיוון שהמקום נעשה צר ויזיק לסועדים. הבללאיה, מה ששנינו בברייתא טבעתו בפנים, היינו בלילה שאין השמש יכול להיזהר ועלולו להתקל בטבעת, וכן מפני הנכנסים והיוצאים שלא ינזקו בה, אומר היד רמה. ממשיך רבי בנאה ואמר, ושולחן של המארץ דומה למדורה וכדירות מקיפות אותה, כלומר כמו מדורה שמוקפת גדירות ואש באמצע, גם שולחן של עם הארץ הכערות מסביב לשולחן והמפה והלחם באמצע. עם הארץ, כיוון שאין כוונתו אלא למלות את קריסו הרחבה, אינו מקפיד עם השולחן מלוכלך, ודרכו לפרוס מפה על כל השולחן, ומעמיד את הגדירה באמצע ומסבב אותה בכערות קטנות ומערה שם מן הגדירה אל הכערות, ועל ידי כך השולחן כולו מלוכלך, ולכך זה דומה למדורה שכדירות מקיפות אותה, כיוון שהדרך להחטות גיחלים מן המדורה ולהניח מתחת כל גדירה וגדירה, כך אומר התורת חיים. מביאה הגמרא כיצד נראית מיטה של תלמידי חכמים. עוד שאל רבי יוחנן את רבי בנאה, מיטה של תלמידי חכמים כיצד היא צריכה להיראות? השיב לו רבי בנאה, כל שאין תחתיה מתחת למיטה, אלא סנדלין בימות החמה שמצניעם שם עד שיצטרך להם בימות הגשמים, שהדרך הייתה לנעול סנדלין בימות הגשמים כדי שלא יתלכלכו רגליו מעתית, ומנעלין מונחים תחת המיטה בימות הגשמים שמצניעם שם, עד ימות הקיץ שאז הדרך להשתמש בהם. כך זה לפירוש הרשב"ם, אבל רש"י במסכת סוכה דף כ"א עמוד ב' גורס, כל שאין תחתיה, אלא מנעלין בימות החמה וסנדלין בימות הגשמים. ומפרש רש"י שבימות החמה הולכים במנעלין, וכאשר בא לישון מניח מתחת מיטתו את נעליו, וכן בימות הגשמים הולכים בסנדלים, וכשהולך לישון מניח מתחת מיטתו את סנדליו. הרש"ש מפרש כאין זה על פי גרסתנו שבימות החמה היו הולכים עם סנדלים, ובימות הגשמים הלכו עם מנעלים, ולכן בימות החמה אינו מניח מתחת מיטתו אלא את סנדליו שחלץ קודם השינה, ובימות הגשמים מניח תחת מיטתו את נעליו שהולך בהם ביום. כותב הרשב"ם שכוונת הגמרא למעט שתלמיד חכם אינו מניח תחת מיטתו אוכלין, כיוון שמבואר במסכת פסחים דף קי"ב עמוד א' שרוח רעה שורה על האוכלין שהיו תחת המיטה אפילו אם הם מכוסים בכלי ברזל. ומבאר בתורת חיים על פי המבואר במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב' ששינה היא אחד מ-60 במיטה, והיינו שבשעת השינה יוצאת מהאדם נשמתו הטהורה ושורה על האדם רוח טומאה, ומשום כך כשישן על האוכלין שורה עליהם רוח רעה שנחשב כאילו היו באוהל המת. רש"י במסכת סוכה והמהירים מפרשים שאין תלמיד חכם מניח תחת מיטתו מאומה, כדי שלא יצטרכו בני הבית לבוא ולקחת דברים מתחת המיטה והתרגלו לבוא לשם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומיטה של עם הארץ דומה לאוצר בלוס מעורב, כלומר עם הארץ מניח הכל תחת מיטתו וגם מאכלים וכלים. אוצר בלוס זה כמו עיסה בלוסה המוזכרת במסכת שבת דף ע"ו עמוד ב', שעיסה מעורבת מהרבה מינים, וכמו אוצר בלוס המוזכר במסכת גיטין דף ס"ז עמוד א', שהרבה מינים מעורבים בתוכו ביחד, כך אומר הרשב"ם. אגב הממרות של רבי בנאה, מביאה הגמרא מעשה שהיה עמו. רבי בנאה, עיון יעקב כותב שייתכן שנקרא רבי בנאה על שם מה שהיה בונה את הכברות, כמאמר הכתוב בספר יחזקאל, פרק ל"ט פסוק ט"ו, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. והרשב"ם מבאר שרבי בנאה היה אדם גדול וחשוב, ולפיכך ניתנה לו הרשות להיכנס בקברי צדיקים. אבל לאדם אחר לא, כמבואר במסכת חולין דף זין עמוד ב', שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אם כן, מספרת הגמרא, רבי בנאה וכמציין מערתה, היה עושה סימנים על גבי מערות קבורה, שיידעו היכן הוא מקום הטומאה ויזהרו שלא להעביר שם טהרות, כדי שלא יטמאו בטומאת האוהל. ולצורך זה היה נכנס למערות ומודד את מידת אורכן מבפנים, לאחר מכן היה מודד מבחוץ כנגדן, ועשה שם סימן בסיד כדי שיכירו את מקום הטומאה. נימוקי יוסף מבאר שציין את המערות כדי שלא ילכו עליהם הכהנים ויתאמו. והריטב"א פירש שלא יתאמו בהם טהרות וכהנים. ובספר בתי כהונה מבאר את הטעם שלא פירש הרשב"ם שציין את המערות כדי שלא יתאמו בהם הכהנים, כיוון שכהנים זריזים הם, ולא חששו שיבואו להיכשל ולעבור על מערה בטעות. ולכן חשש רבי בנאה רק משום הטהרות, שהרי ייתכן שיהיו הטהרות ביד ישראל שאינו זריז להיזהר שלא לטמא. ועוד, שהרי כהנים שנטמאו יכולים לטבול ולהיטהר, אבל טהרות שנטמאו אין להם תקנה, ולכן הוא ציין את המערות מפני הפסד הטהרות. ותוספות בדיבור המתחיל מציין מבארים, שלכך הוא צריך לציין את המערות משום שקבר סתום, שאין חלל טפח בין המת לבין גג הקבר, הטומאה שבו בוקעת ועולה עד לרקיע. והמהלך עליו, אף על פי שאינו נוגע, אלא שמעיל עליו, תמה כנוגע במת עצמו. מספרת הגמרא, כמעט למערת דאברהם, כשהיה רבי בנאה במערת המכפלה והגיע למערה של אברהם אבינו כדי למודדה ולציינה מבחוץ. יש לציין שהריף כותב שכל המעשה הזה עם רבי בנאה במערת המכפלה היה בחלום ולא במרית עין. אשכחי פגש רבי בנאה לאליעזר עבד אברהם, דקאי קמי בבא, שהיה עומד לפני פתח המערה. ובמסכת דרך ארץ זוטה, סוף הפרק הראשון מובא, ששבעה צדיקים קיימים לעולם ולא מתו, ואחד מהם הוא אליעזר, עבד אברהם. כך אומר הרשב"ם. אמר לי, שאל רבי בנאה את אליעזר, מה היכה עביד אברהם? מה עושה אברהם אבינו בשעה זו? המערשה מבאר שכיוון שעמד אליעזר בפתח המערה, סבר רבי בנאה שאברהם אבינו עושה דברים של צניעות, ולכן העמיד את אליעזר שם כדי שלא ייכנסו אנשים לשם. וכן אפשר לומר שרבי בנאי היה סבור שאברהם התפלל בשעה הזו, כמו שמצינו במסכת בבא מציע דף פ"ה עמוד ב', שאבותינו מתפללים על צער גלות ישראל, ולכן העמיד את אליעזר בחוץ שלא יפסיקו מתפילתו. אבל באמת לא התפלל אברהם בשעה זו, אלא עשה דבר צניות, אבל לא העמיד מחמת כן את אליעזר. וכם מבואר בגמרא שידוע שאין יצר הרע בעולם הבא ואינו צריך להצטנע, אלא העמיד את אליעזר בחוץ שלא ייתן לאנשים להיכנס למערת אברהם, כמו שפירש הרשב"ם שאין רשות לסתם אנשים להיכנס לקברי צדיקים, ורק לאדם גדול וחשוב כרבי בנאה מותר להיכנס. אמר לי משיב אליעזר לרבי בנאה, גני בחנפה דשרה, שוכב אברהם אבינו בין זרועותיה של שרה אמנו, וכמעין אלה ברישה ומעיינת אילו בראשו. הגמרא נוקטת את הלשון גני, שזה לשון שינה, משום שהצדיקים במיטתם קרויים חיים, והמיטה אינה אלא כשינה לגביהם, כמו שאומרים בתפילת 18, הוא מקיים אמונתו לישני אפר. כך מסביר המהרש"א. ובענף יוסף בייר בשם ספר שפתי דעת, שהמאמר הוא כפשוטו, שכך היו קבורים שאברהם גני בחנפה דשרה, ונקברו באופן זה כדי לומר שאברהם שמח על זכות צדקתה של שרה, דמקרבה הנייתה. כמבואר במסכת תענית דף כ"ג עמוד ב', שהאישה נותנת דבר מאכל לעני, והנאתה קרובה ומזומנת לעני, ואינו צריך לתרוח ולקנות את הסעודה. והייתה עושה גמילות חסד בידיה ממש, וגמילות חסד בגופו עדיף, ולכן בעניין הצדקה, שמח אברהם אבינו על צדקת שרה אמנו, שבזכותה יבואו בשלום וינוחו על משכבותם. וזה הכוונה ששכב בזרועותיה לרמז על זכות צדקתה. אבל אברהם אבינו היה יותר שלם בתלמוד תורה תלויה בראש, שהוא מקום המחשבה והעיון. על כן הונחה יד שרה בראשו של אברהם, ונראה כאילו מעיינת לו בראשו כדי לרמז על זכות תורתו, שבזה שמחה שרה על זכותו של אברהם. מספר את הגמרא, אמר לי רבי בנאה לאליעזר, זיל אימה לילך אמור לאברהם אבינו, בנאה קאי אבבה, בנאה עומד בפתח וביקש ממנו רשות שאוכל להיכנס. הלך אליעזר לאברהם אבינו וביקש ממנו שייתן רשות לרבי בנאה להיכנס. אמר לאברהם אבינו לאליעזר, לך ואמור לרבי בנאה ליול, שייכנס, ואין בך חוצפה לשכב בפניו בין זרועותיה של שרה, מפני שמידע ידיע די יצר באי על מלאקה. הדבר ידוע שאין יצר הרע בעולם הבא, ולפיכך אינני צריך להצטנע ממנו. איל נכנס רבי בנאה, עיין עיין באורכה ורוחבה של המערה, ונפק ויצא, וציין את המערה מבחוץ. ספרת הגמרא, כמעט למערת האדם הראשון, כאשר הגיע רבי בנאה למערה של אדם הראשון, הנמצאת גם היא במערת המכפלה, כמה מבואר במסכת העירובין דף נ"ג עמוד א', שחברון נקראת קריית ארבע, על שם מערת המכפלה שהייתה בתחומה, ושם קבורים ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אם כן, כשמגיע רבי בנאה למדוד ולסמן מבחוץ את מערתו של אדם הראשון, שנמצאת גם היא במערת המכפלה, יצתה בת קול ואמרה לרבי בנאה, אף על פי שנסתכלת בדמות דייקוני בפני יעקב אבינו, שהוא דומה לאדם הראשון, כמבואר בהמשך הגמרא, שופרי די יעקב אבינו מעין שופרי די אדם הראשון. אילו רבינו גרשום מפרש את דמות דיוקוני, הכוונה לאברהם אבינו שדמותו הייתה כדמות אדם הראשון, בדיוקני עצמה, בדמותו של אדם הראשון, שהוא כביכול דיוקונו של השם, אל תסתכל, שנאמר בו, באדם הראשון, בצלם אלוקים ברא אותו, ומבאר רש"י, תירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן יוצרו. השיטה מקובצת במסכת בבא קמא, דף ק"ד עמוד ב', מבאר בשם הראש, שדיוקני זה כינוי לצורת האדם. והמילה הזו מורכבת משתי מילים, דיו שנייה קני קונה, כלומר שנברא האדם בצלם אלוקים וכאילו צורתו היא שנייה לצורת קונה. ומחמת שצורת האדם היא הצורה החשובה ביותר, לכן גם כל הצורות האחרות מכונות כמותה בשם דיוקני. אמר רבי בנאה, בעינה לציוני מערת הרי צריך אני לציין מבחוץ את אורכה ורוחבה של המערה הפנימית, ולכן אני צריך למדוד תחילה מבפנים. ענתה הבת קול ואמרה, אינך צריך לעיין במערה הפנימית ששם קבורים אדם וחווה, ודי לך במה שמדדת את המערה החיצונית, כיוון שכמידת המערה החיצונה ששם קבורים האבות והאימהות, כך מידת המערה הפנימית ששם קבורים אדם וחווה. ומוסיפה הגמרא, ולמאן דאמר לדעת הסובר שמערת המכפלה לא הייתה עשויה שני חדרים זו לפנים מזו, אלא הייתה עשויה שני בתים זו למעלה מזו, ובמערה למעלה היו קבורים האבות והאימהות, ואדם וחווה היו קבורים למטה. אז כך אמרה הבת קול, כמידת המערה העליונה, כך מידת המערה התחתונה, ודי לך במה שמדדת וציינת את המערה העליונה. אמר רבי בן נהן, הסתכלתי בשני הקיבב של אדם הראשון, והם דומים לשני גלגלי חמה. מה שכתוב בתורה, כי עפרת ולפרת שוב, היינו שעה אחת קודם תחיית המתים, כמבואר במסכת שבת דף קנ"ב, עמוד ב' לעניין הצדיקים. היה וציקשה, כיצד ראה רבי בן נהן את הקיבב, והרי לא הורשה להיכנס למערה של אדם הראשון, ולכן הוא ביאר את כל הגמרא בדרך חקירת השכל, והוסיף שבכל מקום שנזכר הסתכלות, אינו אלא בלב. שואלה מהרשה, מדוע אמרה הבת קול לרבי בן נהן שלא יסתכל על אדם הראשון? הרי כמה בני אדם ראו אותו בחייו? והוא מתרץ שאף שהותר להסתכל עליו בחייו, מכל מקום אסור להסתכל בפניו לאחר מותו, כמו שמצינו בחייבי מיתת בית דין, שנאמר בהם, לאחר שמתו בספר דברים פרק כ"א פסוק כ"ג, כי לילת אלוקים תלוי, ולכן אסור להשותם תלויים, כיוון שזה זלזול במלך, שאדם שעשוי בדמות יקונו תלוי. ומחמת אותה סיבה נראה שאסור להסתכל בדיוקני עצמה לאחר מיתה, כיוון שיש בכך זלזול במלך. והעיון יעקב מתרץ שאסור להסתכל בפני אדם הראשון לאחר מותו, משום שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כמה מבואר במסכת חולין דף זין עמוד ב'. ועוד תירוץ, שהותר להסתכל עליו בחייו משום שדמותו השתנתה לאחר החטא, אבל בשעת מיתתו התכפר לו חטאו וחזרה דמותו להיות בצלם אלוקים. במסכת העירובין בדף נ"ג עמוד א', חולקים רב ושמואל מה הכוונה מערת המכפלה. אחד מהם סובר שהייתה מערה אחת עם שני חדרים זה לפני מזה ונקראת מכפלה, כיוון שהייתה כפולה בזוגות שנקברו שם. ואחד מהם סובר שהייתה כמין בית ועלייה על גביו, ולדעה הזו נקראת מכפלה, כיוון שהייתה כפולה בשתי תקרות. הביאה הגמרא מימרא בעניין יופיים של שרה אמנו ואדם וחווה. אומרת הגמרא, הכל בפני שרה, יופי פניהם של כולם, אף של האבות והאימהות, כלפי היופי של שרה אמנו, הוא כקוף בפני אדם. ושרה עצמה בפני חווה, יופי הפנים של שרה אמנו ביחס ליופי הפנים של חווה, כקוף בפני אדם. וחווה בפני אדם, יופי הפנים של חווה ביחס ליופי הפנים של אדם הראשון, כקוף בפני אדם. ואדם הראשון בפני שכינה הוא כקוף בפני בני אדם. הבן יהוידע כותב שוודאי לא אמרו את השיעור הזה על הכמות או על האיכות, שהרי ודאי אי אפשר להגביל שיעור ומידה לאור השכינה. אלא נקטה הגמרא לשון מליצה על אור השכינה שמתגלה ומצטייר לאדם שרואה במראה הנבואה כפי הכוח שיוכל לסבול. הרי"ף כותב שהממרא הכל בפני שרה הוא מדברי הגמרא ואינו מדברי רבי בן נהן, שהרי רבי בן נהן לא יסתכל בדמות אדם כמבואר לאל. אם כן, כיצד יאמר חווה בפני אדם? וגם הוכח כך מסיום הממרא, הכל בפני שכינה, שלא ייתכן שיסתכל בפני שכינה, שהרי כתוב כי לא יראני האדם וחי. מביאה הגמרא ממרא נוספת בעניין הזה. שופרי דרב כהנא, יופי הדרת פניו של רב כהנא, הייתה מעין שופרה דרב, יופי הדרת פניו של רב, ושופרי דרב הייתה מעין שופרי דרבי אבאו, ושופרי דרבי אבאו הייתה מעין שופרי דיעקב אבינו, ושופרי דיעקב אבינו, יופי הדרת פניו של יעקב אבינו, הייתה מעין שופרי דאדם הראשון, יופי הדרת פניו של אדם הראשון. מביאה הגמרא מעשה הקשור למערות הקבורה של הצדיקים. ההוא המגושה, מעשה באותו מחשף, דאב חטית שחווי, שהיה חופר בקברים כדי להפשיט את המיתים מבגדיהם. המערשה מפרש שדרך המחשפים לחפור בקברים לצורך כישופיהם, כדרך מעשה אוב שדורש על המיתים. כמעט המערת הדרב טובי בר מתנה, כאשר הגיע אותו מחשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, תפסי בדיקני תפס רב טובי לאותו מחשף בזקנו. עתה אביי, בא אביי לעזרתו, משום שהמחשף היה אוהבו, אומר הרשב"ם. אמר לי לרב טובי בר מתנה במטות המנח, שווקי בבקשה ממך אנח לו. לשנה אחרי תעד הרעתה, לשנה הבאה חזר אותו מחשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, תפסי בדיקני, שוב תפס רב טובי לאותו מחשף בזקנו. עתה אביי, הגיע שוב אביי לבקש מרב טובי שיניח לאותו מחשף. אף על פי כן לא שווקי, לא עזב אותו רב טובי. עדאיתי מספרה וגזיה לדיקני. עד שאביי הביא מספריים וגזז את זקנו של אותו מחשף. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון זין ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא גדולה כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. השאלה הראשונה היא, שטר שחתומים עליו שני עדים, ובא אחד וקיים את חתימת עצמו, ואחיו קיים עם אחר את חתימת העד השני, מדוע זה פסול? שאלה שנייה, באיזה אופן כשנותן זבלו בחצר קונה? שאלה שלישית, מדוע לעניין חזקה נוקטים, שאין השותפים מקפידים זה על זה על דריסת הרגל וכדומה, ולעניין נדרים, נוקטים שמקפידים? שאלה רביעית, על איזה אופן נאמר ועוצם עיניו מראות ברע, זה ההולך על שפת הנער ואינו מסתכל בנשים? שאלה חמישית, אי מתי ראוי שתהיה טבעת השולחן מבחוץ? השאלה האחרונה על דף נ"ז, מדוע ראוי שלא יהיו מתחת למיטתו של תלמיד חכם, אלא סנדלים ומנהלים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, כ"ב באדר תשע"ז, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף נ"ז ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, חג באדר, כ"ג באדר תשע"ז, ונלמד את דף נ"ח ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וששון ועיקר, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.